אנחנו בדף יוטס עומד בייס. אומרת הגמרא, תנו רבנו למדנו בברייסה. מוצא שטה שויבר, הלך יהודי ברחוב ומצא קבלה ששם כתוב מסמך שהאישה מאשרת שהיא קיבלה את הדמי כסובה מהבעל. בזמן שהאישה מועד לזה למדנו, כשהאישה מודה שזה נכון, שהיא קיבלה באמת את הפיראון, יחזיר לבעל, יכול להחזיר באמת, אז זה סימן שהשובר הזה נפל מהבעל, הוא איבד את זה, אפשר להחזיר לו, הרי אישה מודה בזה. אין האיש, שמועד לא יחזיר, לא יהיה לזה ולא יהיה לזה. שואלת הגמרא, בזמן שהאיש מועד, מי יש יחזיר לבעל? אולי יש פה איזה קנוניה בין הבעל לאישה, למה שלא נחשוב של כזה דבר? ולאיחוש, דילמה קוספו, היא כתבה את השויבר הדעת הדוחה שתיתן את זה לבעלה, ו... ראש חודש ניסן, כי היא חשבה שהוא יפרע לה את הכסובה בשעה זו. אבל למה זה לא נתנה לה? את תשרה, הוא פרע רק בחודש תשרה. זאת אומרת שיש פה שטח של, מי, של שטח זמן של מחודש ניסן עד חודש תשרה, שבעצם הוא עדיין לא פרע. ועוז לזבנת לקסיבה בתואב סנוע מניסן תשרה. היא הלכה באותו הזמן ומחה את זה בטובת הנאה, שזה מחיר מוזל, לפי שהאישה מקבלת את התמועה של הכסיבה רק אחרי שהיא התגרשה, או שאם הוא ימות, היא מקבלת את זה. אז היא מוכרת את זה למישהו במחיר טובת הנאה, שזה מחיר מוזל, ושהיה ואם היא תתלמן או תתגרש, אז הכסיבה יהיה של הלוקח. אז אולי היא מכרה את זה באותו זמן של הלוקח. נמצא שהכסף של הכסיבה כבר לא שייכים לה, היא מכרה את זה. ואחר כך, לבסוף, כשיגרש אותה בעלה, מה פקלי לשויבר? הבעל יוציא את הכסובה, את השויבר הזה שכתוב שם שכבר בניסן הוא פרה, ויבוא לטרוף לקוחות שלא כדין. זאת אומרת, הוא יעשה קנוניה עם האישה, כדי להפקיע את הקרקע מדי הלקוחות שהם קנו את הכסובה בטובת הנאה, ויגידו לו, אדוני הנכבד, כשאתה קנית את הכסובה, יגיד הבעל, אני כבר מזמן פרעתי, מה קנית? שום דבר, אני כבר פרעתי, איך אתה לוקח את הקרקע הזה? זה שלי. פרעתי לה כבר. הנה, עובדה, יש לי שובר, ששם כתוב למור, שבראש חודש ניסן, פרעתי. אומרת הגמורה, אומר רובה, פה מדובר באופן, שמע מנו, יש ראיה מזה שאתה לא חושש, לדבר הזה. יש לנו ראיה, איסה לדי שמואל, אומר שמואל, יש דין של שמואל, שאומר, שהמויכר שאתה חויב, לחווי רוי, וחוזר ומוכלוי, מוכל. רובן היה לו שטר חוב, ששם היה כתוב, שלוי חייב לו 100 שקל. עלה רובן מחר את השטר חוב הזה לשימון. ומחר את זה בכסף שזה עולה, השטר חוב. אחר כך הלך רובן ומחל את החוב ללוי. אחר כך הולך שימון עם השטר חוב ואומר ללוי, הנה, אתה רואה, קניתי את השטר חוב, תשלם לי. אומר ללוי, תסלח לי, אדוני הנכבד, רובן המלווה, מחל לי את החוב. מחול, זהו זה, יכול למחול לו, ושימון לא יכול כמובן לגבות את החוב עכשיו מלוי. רשי אומר בקסובס פי-איי, איך הוא יכול לעשות את זה? היות והלווה אומר ללוקח, אדוני הנכבד, אתה לא הבלדין שלי, אין לי איתך שום דבר. לי יש קשר עם רובן, הוא הלווה לי כסף, הוא יכול לגבות ממני, אתה לא יכול לגבות ממני, והוא מחל לי. ומילא, עליו בל דבורם דידיאט, כמו שלמדנו לאל. ואפילו יוירש, אפילו הבן של רובן, כשרובן נפטר, ממילא הוא השאיר לו את השטר חוב ירושה, גם יכול למחול את החוב ללוי אחרי שמת המוריש. והלוקח לא יוכל לגבות את זה. אומרת הגמורה, הרי מפה ראיה, שכיוון שאפילו אם אחרא את הכסובה, הרי יש לה עוד כוח, היא יכולה להפקיע את זכות הלוקח, על די זה שהיא תמחל עכשיו לבעלה. כשם שהמלווה יכול למחול את החוב ללווה, ועל די כך הוא מפסיד לשימון הלוקח. אז היא גם יכולה לעשות את הדבר. אם אחרא, היא יכולה ממילא למחול לבעלה. לכן, לא צריך לחשוש שמא עשתה קנוניה. כי אפילו אם היא אחרא, יש בידה להפקיע את זכות הלוקח, על די זה שהיא מוכלת לו. אביי אומר, אפילו תימא לסל את השמואל, אפילו אם לא נלך פה עם הרעיון הזה, שכשיטת שמואל שם, שהמויך שתחויב לחבר וחוזר מוכל למוכל, אוכל במאי הסקינן. פה מדובר בששטר כסובי יויצה מתחס יודה. היא באה עם הכסובה ביד. נו, אתה רואה שיש לה את הכסובה ביד. אם היא הייתה מוכרת את זה, היו לוקחים ממנה את הכסובה. הלוקח היה מבקש את זה ממנו. ולכן לא צריך לחשוש לרמאות, אז היא נאמנת במה שהיא אומרת שהשובר, במה שזה היא מודה שהיא קיבלה את הכסף, וממילא אפשר לתת את השובר לבעל שלה. אבל אם אין הכסובה בידה, באמת חוששים לרמאות. ורוב הוא אמר, אם משום שטר כסובה, חיישין אלה שתי כסובס. אם משום אוכה, צריך לחשוש שמה כתב לבעלה שתי כתובות, וכשהיא מכרה, היא נתנה ללוקח כתובה אחת, ויש לה כתובה שני, ועם זה היא תעשה את הרמאות. הבאי אומר, אבל והבאי אומר, חודה לשתי כסובס לא יחיישיני, לא צריך לחשוש שמה כתב לבעלה שתי כתובות. זה מי לסדר לא ישכיח, לא צריכים לדבר שלא שכיח, לא חוששים. ואויד, אפילו אם נאמר שבאמת היה ככה, שהאישה כתבה את השובה בחודש ניסן, ואם עשרה לו רק את חודש תשרה, ובין לבין אם אחת הכסובה, ועכשיו, יש לומר שמה היא עשתה איזה קנוניה, מכל מקום צריך להחזיר את השובר לבעל, כי אפילו אם הוא יעשה כך ויתרוף את הלקוחות, זאת אומרת ינשל את הלקוח מן הכסובר, אז הוא צודק 100%, שובר בזמן הוא תוריף, הבעל לתמד אומר, אי דבר סומוב זוכ לוי. נכון מאוד, היות וסך הכל בשובר כתוב שחודש ניסן, אם הוא מקבל את זה, את השובר הזה, אז הבאי הרי סובר שעדים החותמים על השטר מזקים למי שהשטר נכתב בשבילו בחתימה, עצם החתימה הם מזקים לו את השיבודים ואת הזכויות היוצאים לו מן השטר. נמצא שבעצם הבעל זכה בכל הזכויות של השובר החל מחודש ניסן, אפילו שרק בחודש תשרה למעשה הוא קיבל את זה. אנחנו כבר דיברנו בריחות לאל בנפית ג' בדין הזה של עדו בחסום הזוכנו למה העניין. אומר תגימו, המשנה, מוצו איגרויס שום. הלך יהודי ברחוב ומצא שטר אחד שקוראים לזה איגרת שום, שזה שטרות שבית דין כותבים שמאות למלווה על נכסי הלווה, כשהלווה אין לו מה לשלם. אז מקבל הוא איגרת ששם מסמך המפרט את השוויות של הנכסים של הלווה שיוכל לטרוף ממנו בתמורה של החוב. היגרויס מוזוין, כשאישה התחתנה בזיווג שני עם בעל ויש לה בת מהזיווג הקודם, אז הבעל התחייב שהוא יפרנס ויזון את הבת שהיא מכניסה, אז היא מקבלת שטר על זה. שטרי חליצה, שטר שבית דין כותבים ליבמה שעשתה חליצה, במילא יכולה להתחתן עכשיו. מאונין, שטר מאון קטנה שהאימא חתנה אותה, או האחים, לדעתה, אז יוצאים ממנו במאון. זאת אומרת, היא, כמו שיש גט, היא לא צריכה גט. רק היא אומרת בפני שלושה אנשים, אי אפשי בפלוני בעלה, ובית דין כותבים לה שטר שהיא עשתה מאון, מענה בפניהם, שזה עדות, ששטר העדות הזה שמותרת להינשא בשנית. שטרי בירורים, הגמרא תדבר אחר כך מה זה, יש בזה שתי דעות. הגמרא אומרת שזה שטר שיש בזה טענות מנות, או שזבלו, נראה אחר כך. וכל מייסי בזן, כל השטרות שזה מעשה בית דין, כל הדברים האלו, כשבן אדם מוצא בשוק, הרי זה יחזיר, הוא יכול להחזיר את זה למי שנועד בשבילו. איגרת מזון ייתן לאישה, איגרת שום ייתן למלווה, תתרי חליצה לאישה, מיונין, כן, כך הלאה. וזה לא כמו שלמדנו לל במשנה, שחוששים שמה נמלח ולא כתב, כי זה אפשר לחשוש רק כשזה שטר פרטי של בן אדם. אבל כשבית דין מנפיק שטר, מנפיק מסמך, אנחנו לוקחים בחשבון שבית דין לא לוקח, לא נותן שטר לבן אדם לפני שהדבר מסודר ומסוכם על פי ההלכה עד הסוף. ולכן יכול להזיר את זה. מוצא בחפיסה. אותו דבר, בן אדם מוצא בתוך כלי, הוא מוצא שטרות, בדלוסקמה, גם כלי מסוים. תחריך של שטרות, הוא רואה מקורח, שטרות המקורחות אחד בשני, עוד הוא משהו מוצא אגודה של שטרות, חבילה של שטרות, הרי זה יחזיר. אם אחד ייתן סימן, אז זה סימן שבאמת זה שלו. זאת אומרת, מקודם דיברנו כשמוצא שטר יחיד. פה מדובר באופן שאפשר להסתמך על הסימן, במילא יכול להחזיר את זה למי שייתן את הסימן. וכאן אגודה של שטורס, שזה נקרא סימן, אומרת המשנה שלושה, כמובן יותר בטח טוב, קשורים זה בזה. עוד מעט הגמרא תדבר מזה. רב שמעון גמליאל לא אומר איך אתה לא יודע משלושה. יהודי מצא ברחוב שלושה שטרות שממוענות מלווה אחד, שהוא לווה הלווה משלושה מלווים. אז פה יש לך ראיה ברורה שזה של הלווה, כי זה משלוש שטרות, משלוש מלווים נפרדים, הקשורים ללווה אחד. מה הסברה? שהבן אדם אחד איבד, הוא איבד את הענק שלו, שם היה השטרות. אבל זה לא הגיוני לומר שבדיוק היו פה שלושה מלווים, ושלושה המלווים איבדו את השטרות שלהם ששייכות ללווה הזה. ולכן יער זה ללויבה. וכמו כן להפך, שלושה לויבים מנוחות, אם מצא שלושה שטרות של שלושה לווים וממלווה אחד, יחזיר למלווה, שיחזיר את זה למלווה. אומרת הגמור, המשנה, מוצא שטר בין שתי רויסו, אם מצא שטר של אדם אחר בין השטרות שלו, ורואה שיש בין השטרות שלו, יש שם השטר, ששם כתוב למור, שרובן לווה משימון כך וכך. וזה מונח אצלו. אז הוא לא יודע, יכול להיות שהוא היה שוליש, יכול להיות שהמלווה הפקיד את זה, יכול להיות שהלויבי הפקיד את זה, הוא לא יודע מה זה בכלל. יהיה מונח עד שיוב אליהו. יהיה השטר מונח אצלו עד שיוב אליהו, ויברר את הספק. זאת אומרת, אי אפשר להזיר את זה לאף אחד. עוד דין, אם יש עמוהם סימפוינס, מלווה שמצא בין שטרי החובות שלו שובר, ששם כתוב שהוא שילם את החוב. זאת אומרת, יש שטר חוב ששם כתוב שרובן לווה ממנו $1,000. וכתוב שם עוד שורה שהוא שילם כבר את החוב. יעשה משהו בסימפוינס, צריך לקיים מה שכתוב בסימפון. כלומר, סימפון זה מלשון מום, כמו שמרא אומרת בקידוש, בקסובץ, זה מלשון מום. אז אנחנו רואים פה שהסימפון, ההגבלה, מה שכתוב פה, המום, דוחה, והתוקף שלו יותר חזק מעצם השטר חוב, רק הולכים אחרי השובר. עוד מעט נראה כבר בגמור דיון סביב העניין הזה. שואל את הגמור, מהי שטרי בירורין? מה זה נקרא שטרי בירורין? אוכל תרגמו, שטרי טענתה. השטרות, מה שכתוב שם, את כל הדין ודברים של טענות בעלי הדין. ורבי ירמיה אומר שהכוונה למשהו אחר, לזבלו. זה בוער ללכות וזה בוער ללכות. יש הלכה שאם רוצים בעלי הדין, הם לא צריכים ללכת לבית דין, רק בעל הדין, התובע לוקח לו דיין אחד, הנדבע לוקח לו דיין שני, ושניהם בוררים להם עוד דיין אחד, זה מה שנקרא זבלו, ויש להם כוח כמו בית דין. אז זה מה שכתוב בשטר הזה. וכל מיינס בזדן למדו במשנה, הרי זה יחזיר. אומרת הגמרא, היא גיטד השתקח בגיטד הרבונה. היה סיפור בגט שמצאו את זה בבית דין של רבונה, דאבי כסיב בי, היה כתוב בגט, שרובן גירש את אשתו בשבירה מוסד על רוחס נער, כבר למדת את הגמרא לאל, בעיר שקוראים לזה שבירה, שזה מצוי אצל הנער רוחס. עכשיו, השאלה הייתה, האם אפשר להסתמך שהגט הזה באמת ממוען לאותה אישה, או שאנחנו חוששים להחלפה. אז על זה אומר רבונה, חיישיני לשני שבירה חוששים, שמה יש עיר נוספת בשם הזה, שגם כן העיר הזה כעיר הזה, שם האיש כשם האיש, שם האישה כשם האישה, כמו שלמדנו לאל. אומר לרב חיסדה לרב, פוק ואיימבו, רב חיסדה נתן עצה לרבו, שהוא היה גם תלמיד של רב חיסדה, של רב רבונה, הוא אמר לו, לך תעיין בהלכה הזאת, ודלהות בוא לא רבינה, כי רבונה יברר את הנושא הזה בלילה, ושתהיה בזה מוכן, נופק, דוק ואשכח. לסנן למדנו, כל מיינס בזדן, הרי זה יחזיר. כתוב שמי שמצא שטר חוב, הרי זה יחזיר, יכול להחזיר את זה למלווה. אז אתה רואה מכאן, שבאמת לא חוששים, שמה יש שטר זהה ממלווה אחר, ששמו כשמו, והלווה שמו כשמו, והעיר כעיר. לא צריכים לחשוש לזה, שאילו כן, לא היינו מחזירים את זה. אומר לרב אמרם לרבה, איך את פושעת מר איסור ממון? איך אתה יכול לעשות כזה דבר? לפשוט איסור מממון. איסור פה מדובר בגט. גט זה משהו, דבר חמור. איסור חמור ממוענה. אבל פה, בדין הזה של במשנה, כל מייס ובזד, מדובר משטרות של מומנס. עומלה רבי התרגז על רבם ואמר לו, תרדה, זה לשון שימום, כך אומר רשי. שטרי חליצה ומי ניתנה? הרי במשנה כתוב גם שטרי חליצה ושטרי מיונין, שזה גם איסור, זה לא מומנס. וגם בזה אנחנו רואים שאפשר להחזיר. אז קרה דבר כזה, מעניין, פוקה ארזה דברה, והעמוד שבית הכנסת נשען עליו, פשוט נשבר, ונפל בית הכנסת, התמוטט בית הכנסת. ממש דבר מפליא. אז כל אחד תלה את זה במזל שלו. מה הוא אמר? ואמרו אמר, משמלת ידידי פוקה, בגלל מזלי, היות שאתה זלזלת בי, ואמרת לי כזה מילה חריפה, של שימום. ומר, רבו אומר, משמלת ידידי פוקה, כמו שרשי מסביר, על שזלזלת בי, ביישת אותי הקושיה שלך. אז המשור כבר מסביר, שלא חז ושולם היו רוצים להתפאר לה, עד רבי. הוא רוצה, המשור אומר בחדישה הגודס, שכל אחד מהם יתונן על מזלו הרע, שהוא זה שגרם להתמוטטות בית הכנסת, אבל לא חז ושולם בצורה הפוכה, כמו שמשתמע מדרך הפשוט. אומרת, הגמרא למדנו במשנה, מוצא בחפיסה, הוא מצא שטר שמונח בחבילה מסוימת, בקופסה מסוימת, או בדלוס כמה, מי חפיסה, או ברבא בבא חונה, חימס קטנה. חימס זה נוט קטן של אור, שזה עשוי ליין. מי דלוס כמה, אמר רבא שמואל, תלי כדי סבא, קופסה של זקנים שמניחים שם את המשקפיים וכדומה, את הדברים האישיים שלהם שהם רוצים שימצאו את זה תקף מיד. אומרת הגמור, למדנו במשנה תחריך של שטורס, כשיש שטרות הכוחים זה בזה, או יגודה של שטורס, צריך להחזיר את זה עם זה שהבת, עבד נתן סימנים. תודה רבה, בואו למדנו בברייס, קמו תחריך של שטורס, לכמן באלי מציס, התבהר העניין בהרחבה. מה זה תחריך של שטרות? שלושה כרוכים זה בזה. שאם בא בן אדם ואמר, היה שלוש שטורות, והם כרוכים אחד בשני, צריכים להחזיר לו. וכמו הגודל של שטורס? שלושה קשורים זה בזה. שלושה שטורות הקשורים זה בזה. אומרת, הגמור, השמטנו, יש ראיה מכאן. קשר, סימן, שאם השטרות קשורים, היות, ואתה מתאר בדיוק איך זה נראה, שזה נקרא סימן. שאם לא, מה הסימן שנותן בעל השטרות? אומרת הגמור, אותנו רבחיה, שלושה כרוכים זה בזה. הרי מדובר, רבחיה אומר, שאגודה, מה שכתוב פה במשנה, הכוונה שלושה שטרות שכרוכים אחד בשני. ומילא, זה שכתוב במשנה, אגודה, הכוונה שלושה שטרות הקשורים זה לזה, אז אין ראייה שנאמר שגם סוג הקשר זה סימן. שהרי זה אמור כשהוא נתן את הכריכה כסימן, ולא את תיאור מצב הקשר. שאלת הגמורי, אוך, היינו תחריך. מה ההבדל בין אגודה לתחריך? זה אותו דבר. אומרת הגמורי, יש הבדל. תחריך שכל אחד ואחד ברוי שדחברי, כל אחד מן השטרות, כרוך על גבי ראש של חברו. זאת אומרת, הוא גולל שטר אחד לאורכו מסופו לתחילתו, ומעכשיו מתחיל את השטר השני לגלול. מה שאין כן אגודה, דרומה, דודה וכרוכס, הניח חבילה של שטרות, וככה גלל אותם יחד. הגמורי שואלת, מהי מכריס? כשהוא מוצא שטרות, איך הוא נכנס לבית הכנסת ומדיע? איך הוא מכריס? אם נאמר שהוא אומר מניין, הוא מצא שלוש שטרות, מה הערת לא עושה? למה המשנה אומרת מי שמצא שלוש שטרות? אפילו טרינם, אפילו אם מצא רק שתי שטרות, גם כן יחריש שהוא מצא שתי שטרות, ויגיד מי שאיבד את זה ויאמר שהם היו כרוכים, נחזיר לו את זה. מה זה העניין של שלוש דווקא? אלו, כדאום הרבינה, כשהגמרא אומרת להלן בדף קופי, טיבן מכריס, כשהוא מוצא מטביעות, הוא אומר, מצאתי מטביעות, הוא לא אומר כמה. אוכן אמש תורם מכריס, הוא מכריס כמה שטרות הוא מצא, הוא לא אומר כמה, הוא מצא שטרות, אבל הוא לא אומר כמה. מדובר פה שאומר באופן סתימי, אבל הוא לא אומר בדיוק כמה שהוא מצא. ולכן, המשנה צריכה לדבר במי שמצא לכל הפחות שלושה שטרות. שאם הוא מצא רק שתיים, אז זה שהמעבד נותן סימן שהוא מצא, שהוא איבד שניים, זה לא נקרא סימן. כי מיעוט של שטרות זה שתיים. לשון רבים זה לא פחות משתיים. בכוח צריך להיות שלוש. אם הוא אומר שלוש, זה כבר כן סימן. אולי ארבע, אולי שתיים. אומר, את הגמורה למד, לומר משנה הרבשים, גם לי לא אומר, איך אתה לא איבא? משלוש. אחד שלו, הוא מצא שטרות של בן אדם אחד שלווה משלושה אנשים, יחזיר ללווה. אומרת הגמרא, באמת תביאו, דיסל כדעת חזמל, ונינה, אנחנו כבר ביארנו את זה במשנה, מה בואי גבע דודה, מה הם עושים יחד? לא שייך, לא הגיוני לומר ששלושתם הצטרפו ואיבדו את השטרות שלהם? מן הסתם זה נפל מן הלווה. שואלת הגמרא, ייתכן שזה כן של המלווים, ומה ששאלת שזה לא הגיוני שהם הזדמנו יחד, יכול להיות שדילמה לקיימו נאוזלה, ייתכן שהלכו שלושת המלווים לבית דין על מנת לקיים את השטרות שלהם, ולכן זה נפל באופן כזה שהוא מצא את שלושתן יחד. אומרת הגמורה, דמקיים, מדובר פה בשטרות שכבר מקוימים. שואלת הגמורה, דיל מיודע דספרנו, וללאי נפלו מיד הסופר עצמו, אחרי שכבר קצבו את הקיום שלהם. אומרת הגמורה, לא, מה שאינש קיומה ביודע דספר. בן אדם לא עשוי לעשות שטר מקוים ביד הסופר, ולכן לא מסתבר לומר שעבדו מידו. למדנו במשנה שלושה שלו, ומאחוד יח זה למעל, ובדיוק בצורה הפוכה, אומרת הגמור, אבל דיסל כדעת הזה לא הבניני, מי בוי גבי הדודה. הרי לא מסתבר, לא הגיעינו לומר, ששלושת הלווים היו פה יחד, ונפלו משלושתם בדיוק באותו מקום, לא שייך, לא הגיוני לומר ככה. שואלת הגמור, ייתכן שזה כמי הלווים, ודילמו למכתבינו הוזלה, ייתכן שהלווים הלכו לסופר, שיכתוב לכל אחד מהם את השטר כדי לעשות את הלוואה, ומן הסופר נפלו לפני שלבו. אומרת הגמורד, הקסיבה בתלס ידי ספר. השטרות היו כתובים בכתב ידם של שלושה סופרים שונים, שאפילו אם נפלו מן הסופרים, לא היו שלושתם מזדמנים ליפול במקום אחד, שאלת הגמורד, ודילמו לקיים מינו הוזלה, ייתכן שהלווים הלכו לקיים את השטרות שלהם. אומרת הגמור, זה לא הגיוני. המלווה הוא זה שהולך לקיים את השטר שלו, הלווה לא מקיים את השטר שלו, המלווה הולך לקיים את השטר שלו, שהלווה לא איתן פרטי, אבל מה הלווה הולך לקיים את השטר שלו, מה בוער לו? למדנו במשנה, אם יש עמו הם סימפוינויס, יעשה מה שבסימפוינויס. כלומר, מלווה שמצא בין השטרות שלו שובר, אז אנחנו אומרים שצריך לקיים את הסימפון, אז זאת אומרת שהשטר חוב הוא פרוע. אומר רב ימר ברב במה רב, הוא אומר משהו בפשטות זה להפך, תקף נראה שגמרא עוד מעט תשאל את זה. סימפון היועץ למתחס די מלווה, שובר הנמצא מונח בין חבילות השטרות של המלווה, ושם כתוב לו לומר שרובן כבר פרה את השטר, אף על פי שקוסוב בכתב יודוי של המלווה עצמו, אינו אלו כמשחק, זה רק כאילו משחק, זה שום דבר, הוא כאילו מצחק בלווה. אבל זה שום דבר, והאמת היא שהשטר חוב זה האמיתי. זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לשובה כבר תוקף. בפסול. אומרת הגמור, לא מבוא, זה בוודאי, שקוסוב בכסב יד צוי פרשים, השובה הזה הנמצא עכשיו ביד המלווה, זה בכתב ידו של הסופר, לא של המלווה. זה בוודאי, אנחנו אומרים שזה פסול, אין לו תוקף, דיקה למהם אסף עזרה מלא וקוסוב. ייתכן שהמלווה פגש את ה... סופר בבית כנסת, ואמר לו, תראה, אתה כבר עכשיו פה לידי, תכתוב לי כבר שובר, כשרובן הלווה יבוא וישלם לי שכבר יהיה לי מוכן. אלא אפילו קוסו בכסב יודו, אפילו כשהמלווה עצמו הוא זה שכתב את השובר, ואז הרי יש לנו הווה מיני לומר, אם הוא לבד כתב שובר, בוודאי שבאמת המלחוף שלו פרה לו, שאם לא כן, למה הוא כתב שובר, שההוא פרה לו כבר? מכל מקום אנחנו רואים שזה פסול, סובר, דיל במזרע מבוסה בן השמושס וקופור עלי. ייתכן שהלווה שלי, יזדמן לו את הכסף לפרוע את החוף שלי, בערב שבת בן השמשות. ואז, לא יהיה לי זמן לכתוב את השובר, ואם לא יהיה לי זמן לכתוב את השובר, יגיד לי הלווה, אני לא אתן לך, תביא לי קודם שובר. אני אפסיד את החזר החוב. אחר כך אני לא יודע אם כבר יהיה לו כסף. אז אני, יש לי מוכן במגירה שובר, בן אדם מסודר, אם יבוא הלווה וישלם לו דקה לפני שבת, יאמר לו, רגע, יש לי שובר בשלך. הנה, כך שובר, תביא לי את הכסף. אבל למה זה? בסוף הלווה לא בא, והוא נשאר תקוע עם השובר, ולכן אנחנו אומרים שהשובר הזה זה שום דבר. דילוי, אם אני לא יביא לזה, הוא אומר שאם אני לא אתן לו את השובר, הרי לא אתן לי כסף. אז הוא חושב לעצמו, איך טוב אני אכתוב שובר מלפני זה? דחי, איסי לזיזה, כשיתן לי כסף, אני אתן לו את השובר. ולכן אנחנו לא מתייחסים כברתוקף לשובר. שאלת הגמורה, למדנו במשנת נן, אם יש שם סימפוינס, יעשה משהו בסימפוינס. זאת אומרת שלא גובים בשטר חוב, רק אנו רואים שהסימפון הוא אמיתי. הרי זה קושיה על רבי ירמיה. תרצת את הגמורה, כדי אומר רב ספרה, כמו שנראה אחר כך שרב ספרה אומר כזה רעיון, שמדובר שנמצא בין שטרות קרועים, ולכן אוכל נמה שמוצא בין שטרות קרועים, מדובר פה שעל המלווה מצא את השובר הזה בין השטרות הקרועים. אם זה בין השטרות הקרועים, מן הסתם זה כבר זה לא בר תוקף, כי למה זה מונח שם בין השטרות הקרועים? תושמה, נביא לך ראייה מהמשנה, בבבא בסרה, למדנו נמצא לאחות בין שטורי סוף, שטורי של יוסף בן שמעון. רובן פתח את המגירה שלו, ורואה שכתוב לו שם שטר, שובר, יש לו שובר, ששם כתוב שהחוב של יוסף בן שמעון, שלקח ממנו הלוואה, כבר פרה אותו, אבל יש פה בעיה אחרת. כי יש פה בעיר שני יוסף בן שמעון, ושניהם היו בעלי חוב אצלו. אז הגמרא אומרת, שטרות שניהם פרועים. שני השטרות האלו נחשבים כפרועים, שכל אחד משני היועס ובן שימי יכול לטען פרוע, אני הוא זה שפרעתי. אתה אומר שלא, מוציא מחברו, עליו הראיה. רשי אומר שהגמרא מקשה בבור בעשר כפיים ג', הרי למדנו שם במשנה שהם היו שני יוסף ושימן בעיר אחת, והוציא אדם משטר חוף שכתוב בו שיוסף בן שימן חייב לו כסף, לא יכול לגבות בו משום אחד מהם. כי כל אחד יכול לטעון שהוא לא חייב שום דבר, רק החברו הוא זה שחייב, עד שיביא עדים ויעידו ממהם הוא חייב. נמצא שגם ללא השובר לא יכול לגבות משום אחד מהם. למה אמרה המשנה שרק מכוח השובר לא יכול לגבות? הגמרא מתרצת שזה מדובר באופן שבשטרות שבידו נרשם גם שם הסבא. למשל, כתוב יוסף בן שמעון בן מוישה, משהו כזה. ולכן, באופן כזה יש עוד סימן. אבל, באופן כזה, אומרת המשנה שאם מצא שטר חוב שובר שכתוב בו רק סתם, שטרות של יוסף בן שמעון פרוע, ולא כתוב שם הסבא, וזה הוא הפסיד את שני החובות. על כל פנים שואלת הגמרא, זה לא כמו רבי ירמיה בר אבא שאומר ששובר המונח ביד המלווה, אנחנו לא מתייחסים כבר תוקף לשובר. אומרת הגמרא, כדאמר רב סברא שנמצא משטור הזכורים, הוכנמי שנמצא משטור הזכורים, וזה ראיה שהוא נכון. כי אתה רואה שהוא שם את זה בין השטרות הקרויים. מה שאין כרבי ירמיה מדבר שהיה השובר מונח במקום רגיל של השטרות הרגילים. תושמה, עוד קושיה. למדנו, הגמרא אומרת בשבועס, משנה, שכשיתומים של ראובן באים לגבות את החוב להביאם, מה שהיה חייב שמעון להביאם, אבל לא משמעון, כי שמעון גם לא חי, רק מהיתומים של שמעון, הם צריכים להישבע שבועה שלא פקדנו אבא, שלא אמר לנו אבא בשעת מיטתו, ושלא אמר לנו אבא, ושלא מצאנו בן שטר הטוב של אבא, ששטר הזה פרוע. הם צריכים להישבע שאין פה איזה דבר שאמירה של האבא או... או שובר לא נמצא בין השטרות של האבא, שאכן שמעון כבר שילם את החוב. לכאורה, אנחנו רואים מפה, שזה לא כמו רבי ירמיה בר אבא. כי רבי ירמיה בר אבא אומר, שאם נמצא שובר ביד מלווה, השובר לאו בר תוקף. ופה משמע, שאם יש כן שובר בין השטרות של ראובן שנפטר, אנחנו מתייחסים עליו כדבר של בר תוקף. אומרת הגמרא, אומר רב סברא, נמצא בשטורס קרויים, אותו דבר. היות והמושים היורשים מצאו שובר בין שטרות קרויים, באופן כזה, באמת, הם צריכים לקיים את זה. זאת אומרת, מה שהמשנה אומרת שהיתומים הטובים צריכים להישבע, היות עוד יש לחשוש שהיורשים מצאו את זה בין השטרות הקרויים. תושמה, למדנו ברייסה, סימפן שיש עליו עדים, שובר שיש עליו חתומים עדים, וזה מונח ביד המלווה, המלווה טוען שהחוב לא נפרע. והלווה טוען שכן פרה, והוא שכח את השובר אצל המלווה. יתקיים בחותמיו, צריכים לקיים את החתימות. אז זה גם קושה לרב ירמי, שאומר ששובר שמונח ביד המלווה, פסול. אומרת הגמרא, אם יסקה עם מי חויסמו, ועל פי דברי העדים החתומים, זאת אומרת, דשין לילי לילי סעד, אנחנו שואלים את העדים, היא פרועה, האם ראו את הפיראון? היא לא פרועה, שלא ראו את הפיראון. אם הם ראו את הפיראון, אז הלווה פתום לשלם את החוב. אם לא ראו את הפיראון, אין לשובר תוקף. תושמה, למדנו עוד ברייס, סימפן שיש עליו עדים, זה מונח השובר אצל המלווה, ויש עליו עדים כשר וצריך לקיים את מה שכתוב בו. וזה קשה לרב ירמי, יש שאומר ששובר אין לו תוקף נגד השטר חוב. אומרת הגמרא, מהי עדים? עדי קיום שבדין הוציאו עליו השרתה, אישור, שזה החתימות אמיתיות. באופן כזה רב ירמי ברא בטוען שבאמת השובר הוא בר קיימה ובר תוקף ודוחה את השטר חוב. אוכנה מסתבר מדקטון הסייפה, ושאין עליו עדים פוסל, מה אין עליו עדים? אילי מדלק עלי עדים כלל, צריך למדל בפוסל, שטר, כל שטר שאין עליו עדים, אין לו שום דבר, הוא לא שווה. אל עליו עדי קיום. גוף אליו מדנו, סימפון שיש עליו עדים, עסקיים בחויסמוף. סימפון שובר שמונח ביד המלווה שיש עליו עדים, שבדין כתבו עליו אישור על חתימות העדים, התקיים בחותמיו. אין עליו עדים, זאת אומרת שהיו עדים חתומים על השובר, אבל לא היה קיום בדין, ויועצה מתחס די שוליש, המלווה הפקיד את השובר בדי שוליש, בדי אדם ממוצע בין הלווה למלווה, שהיה מוסכם על שניהם, או שיועצה לאח החיתום שטורס, או שהיה כתוב אחרי החתימות של העדים, שם היה כתוב השובר. באופן כזה זה קשה, זאת אומרת, השובר בר קיימה. אומרת הגמרא, יועצה מתחס די שוליש, כשהשובר יוצא מתח די השוליש, דואם לי מלווה לשוליש, שהיה מלווה שהוא הכותב את השובר, כשהוא מסר את השובר לשליש, נאמן עליו השליש, אם לא כן לא היה נותן לו. לכן השליש הוא זה שנאמן שהחוב כבר פרוע והשובר יש לו תוקף. ובאופן השני, שדיברנו יועץ להכחית עם שטורס, נמד, אילב דיפריה לי, אבי מר לי לשטורי. גם כן פה, אם היינו אומרים שהוא לא היה פורע, זאת אומרת שאם זה היה כטענת המלווה שהלווה עדיין לא פרע את החוב, לא היה המלווה נותן אישור לכתוב את השובר על גוף השטר, שהרי בזה שהוא כותב את השובר על גוף השטר, הוא מקלקל את השטר, כי כל אחד עכשיו יראה שהשטר הוא פרוע. היה עליו להסכים, אם נאמר שכמו שדיברנו לאל, שהוא חשש שמא הלווה יעבור בבין השמשות וישלם לו וכל הסיפור הזה, היה צריך לכתוב שובר על מסמך מיוחד, ולא להחתים אותו את השובר על גבי השטר חוב עצמו שבזה הוא מקלקל, אלא מה ראיה יש לנו מזה שאכן השובר הוא שובר אמיתי, ואכן הלווה כבר פרה את החוב. ובזה אנחנו מסיימים את פרק 2 מוחזין, הדרן הלוך שניים אוחזים.